Okay. אנחנו בסדרה של לימוד ופסיקה, בפעמים האחרונות עסקנו במעמדן של הלכות דרבנן. הטענה הייתה שבעצם דיני דרבנן, כל רובד הדרבנן של ההלכה, אין לו מעמד של תורה במובן הרגיל, אלא דומה למה ש... כן, דימיתי את זה לדינא דמלכותא. כן, אם אני רוצה ללמוד משפטים, אם אני לומד משפטים, אז בעצם אני לומד, תחומים מסוימים לפחות, את ההוראות שגם תקפות להלכה, כן, בדיני ממונות, מנהג המדינה, דינא דמלכותא, אז אני צריך לדעת מה החוק אומר כדי לדעת מה מחייב אותי הלכתית. ועדיין, נדמה לי שאף אחד לא מעלה בדעתו לטעון שללמוד משפטים זה לימוד תורה. אז זה אומר שיש הבדל בין הלכה לבין תורה. למרות שההלכה זה הליבה של המושג תורה, זה דיברנו בהתחלה, יש גם צד הפוך למטבע, שההלכה זה בעצם מושג רחב יותר מאשר תורה. יש דברים שקשורים להלכה והם עדיין לא ממש תורה. דינא דמלכותא זו דוגמה אחת, וטענתי הייתה שדיני דרבנן הם דומים מאוד. אני צריך ללמוד את דיני הדרבנן כדי לדעת מה לעשות, כיוון שההלכות האלה מחייבות אותי, מכוח לא תסור, מכוח לא משנה, אבל מחייבות אותי, אז מבחינה הלכתית זה מוטל עליי, זה מה שאני צריך לעשות, וכיוון שככה אני צריך גם ללמוד כדי לדעת מה לעשות. אבל הלימוד הזה כשלעצמו הוא לא לימוד תורה. והסברתי שבעצם ההבדל הזה בא לידי ביטוי אולי בעיקר בשאלה מה בעצם עומד מאחורי המושג תורה. והטענה שלי הייתה זה שההלכות דאורייתא בעצם משקפות רעיונות, תובנות, מימדים מטאפיזיים אם תרצו מאחוריהם, שיש להם השלכות הלכתיות לגבי המותר, האסור והחובה. וכל הלכה דאורייתא, דיברתי על זה שיש בה את שני המישורים, יש את מימד הציווי ויש את מימד המהות. מה עומד מאחורי ההלכה, מה היא באה להשיג, הטעם הדקרא אולי במובנים מסוימים. וללמוד את ההלכות האלה זה איזשהו סוג של התחברות לרצון השם, התחברות לתובנות האלוקיות שמשתקפות בהלכות האלה. לעומת זאת, הלכה דרבנן, ראינו את הנתיבות, הלכות דרבנן אלה הלכות שבעצם אין מאחוריהן מהות. יש בהן רק את מימד הציווי, מכוח הלא תסור, נגיד לפי הרמב״ם, אבל אין את המימד המהותי, אם כי הבחנו בין שני סוגי הלכות דרבנן. יש הלכה דרבנן שהיא סייג או גזרה, כן, עוף וחלב משום בשר בחלב, ששם אין מהות בכלל, אכילת עוף בחלב אין מאחוריה שום רעיון מהותי, אלא מה, אם אני אוכל עוף בחלב, יכול להיות שאני אגיע לאכול בשר בחלב, והבשר בחלב הוא איסור דאורייתא, מאחוריו יש מהות, אז העוף בחלב הוא רק גדר, או סייג, או גזרה, משום בשר בחלב, ולכן אין מאחוריו שום מהות, אלא יש את הציווי, כן? לא תסור, שצריך לציית, אבל מהות אין מאחוריו, ולכן זה בעצם לא, קשה לקרוא לזה תורה, במובן שאנחנו קוראים להלכה דאורייתא תורה, זה יותר דומה לדינא דמלכותא, כן? ללימודי משפטים, מה שאמרתי קודם. יש הלכות דרבנן שיש מאחוריהן גם רובד מהותי, אולי לא מספיק חזק בשביל להיחשב מהות דאורייתא, אבל יש מאחוריהם איזשהו רובד מהותי, זה הלכות שנוגעות למשל למוסר, כמו מידת סדום, קופים על מידת סדום, דינא דבר מצרא, וזה נהנה וזה לא חסר, כל מיני הלכות כאלה שבגלל הערך המוסרי שבהן, חכמים החליטו להכניס אותן לתוך ההלכה, והפכו אותן להלכות דרבנן. אז מאחורי זה כן יש מהות, מהות מוסרית בהקשר הזה. או הלכות כמו חנוכה ופורים, הלכות כמו חנוכה ופורים, יש מאחוריהן מהות, החובה להודות לקדוש ברוך הוא, להזכיר את הנס, לפרסם את הנס וכדומה. זה לא סייג משום איזושהי הלכה דאורייתא אחרת, אלא זה דברים שיש להם ערך מצד עצמם. אותו דבר דיברנו על, סוג אחר של שבותים בשבת, שיש שבותים שהם איסורי דרבנן שמא תבוא לעשות איסור תורה, ויש איסורי דרבנן שהם הרחבה של איסור תורה, כן? לרכב על סוס שמא יתלוש זמורה, זה למשל הלכה שאין מאחוריה שום מהות. כיוון שכל הרכיבה על סוס אין בה שום בעיה מצד, במישור דאורייתא, מצד עצמה, אבל אם תרכב על סוס יכול להיות שתגיע לתלישת זמורה, וכשאתה תתלוש זמורה זה איסור קוצר, אז לכן זה אסור, זה איסור מהותי. אז הרכיבה על סוס היא גזרה או סייג משום תלישה או, קצירה. אבל לברור אוכל מתוך פסולת, לברור פסולת מתוך אוכל זה איסור דאורייתא, לברור אוכל מתוך פסולת זה אסור מדרבנן. יש כאלה שמסבירים שזה רק גזרה אטו, אתה תבוא לברור פסולת מאוכל, ואז זה כמו רכיבה על סוס. אבל יש כאלה שטוענים ש, שברירת אוכל מפסולת, יש בה גם בעצמה איזשהו מימד של ברירה, איזשהו סוג של בורר. רק בורר יותר חלש, עם תוצאות פחות משמעותיות, לא משנה כרגע, ולכן זה לא בורר דאורייתא. אבל יש פה איזשהו מימד של ברירה בעוצמה אחרת, ולכן זה איסור דרבנן. אז פה, אם לפי התפיסה הזאת, יש פה כן איזשהו סוג של מהות. רק מהות לא מספיק חשובה בשביל לחשב דאורייתא, אלא רק דרבנן. אז אמרתי שבהלכות דרבנן האלה, כן יש איזשהו ערך ללמוד אותם, אבל זה כנראה יהיה, תורה בגברה, ולא תורה בחפצה. ודיברתי תורה בגברה, נגיד ללמוד מוסר, ללמוד פילוסופיה, ללמוד חוכמות שיש להם ערך מצד עצמן, אבל הם לא תורה. אז יש לזה ערך תורני, קראתי לזה תורה בגברה מול תורה בחפצה, ואני חושב שגם ההלכות דרבנן האלה יכול להיות שאפשר להתייחס אליהם כתורה בגברה, או דיברתי על זה שזה אולי זה תורה בחפצה מדרבנן, לא יודע, אפשר, אפשר להגדיר את זה כך או כך. בכל מקרה, ללימוד של ההלכות האלה כן יש איזשהו ערך מהותי, ואני מניח שהדבר הזה כן אפשר לקרוא לו לימוד תורה, לפחות לימוד תורה בגברה. אבל ההלכות דרבנן הרגילות, גזרעת וסייגים וכדומה, הם בעצם נטולות ערך עצמי, רק בגלל החשש לאן זה יגיע. ולכן זה, על זה דיברתי, שאמרתי שהדבר הזה קשה בכלל, להתייחס אליו כתורה. עכשיו בואו נראה כמה השלכות של העניין. אז השלכה הראשונה שעליה בעצם כבר דיברתי, זה שכשאני לומד סוגיות של הלכות דאורייתא, אז אני עוסק במצוות תלמוד תורה, או בתלמוד תורה. הזכרתי את ההבדל בין מצוות תלמוד תורה לבין תלמוד תורה. אני עוסק בתלמוד תורה, אני לא נכנס כרגע לשאלה אם זה המצווה או לא המצווה. אבל כאשר אני לומד הלכות דרבנן, אז זה לכל היותר מכשיר מצווה. זה מכשיר מצווה, כיוון שאני בעצם לומד את זה, והלימוד הוא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. כל עיסוק בדבר שהוא אמצעי, אמצעי לקיום מצווה, אז זה נקרא מכשירי מצווה, אוקיי? לעומת זאת לימוד תורה דאורייתא, זה מצווה ממש, זה לא מכשירי מצווה, זה לא דבר שהוא אמצעי למטרה אחרת, ודיברנו על זה שהלימוד ההלכתי אין מטרתו, זה לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות, למרות שזה צריך להסתיים בידיעה מה לעשות, אבל זה לא שהלימוד הוא אמצעי, והקיום הוא המטרה, הלימוד הוא לא אמצעי לכלום, הלימוד הוא ערך לעצמו, ובמובן הזה הוא מצווה. לעומת זאת, לימוד של הלכות דרבנן זה רק מכשירי מצווה. אז זה כבר נקודה מעניינת, יש לזה כל מיני השלכות, למשל כל מיני הלכות שנוגעות ללימוד תורה, או למה נדחה בפני תלמוד תורה, או מה דוחה תלמוד תורה, אלה, זה הכל נוגע למישור של הלכות דאורייתא, אבל לא... או, מדבר דאורייתא או אולי הדרבנן מהסוג השני, אבל לא להלכות דרבנן רגילות, ששם זה רק עיסוק במכשיר מצווה. עוסק במצווה פטור מן המצווה, יכול להיות איזה כל מיני השלכות, אתה בעצם לא עוסק במצווה, אתה עוסק במכשיר מצווה. ויש כאלה שאומרים שגם במכשיר מצווה עוסק בו פטור מן המצווה, לא משנה. אני לא נכנס כרגע לפרטים, אבל ברמה העקרונית צריך להבין שההבחנה הזאת שעשיתי כאן, יש לה השלכות, גם השלכות הלכתיות. אז קודם כל, הבחנה הראשונה, התורה, יש לה ערך תובנות, הלכות דרבנן אין מאחוריהם תובנות מהותיות, ולכן זה לא תורה, זה לא הידבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא. הבחנה שנייה, השלכה שנייה של ההבחנה הזאת, זה שעיסוק בתורה, במצוות דאורייתא, זה מצווה, מצוות תלמוד תורה, ועיסוק בהלכות דרבנן זה מכשיר מצווה. זה רק אמצעי כדי לדעת מה לעשות, אבל לא דבר שיש לו ערך מצד עצמו. דבר נוסף, בהלכות דאורייתא, אנחנו רגילים לזה שאנחנו עוסקים לא מעט, גם הגמרא עצמה עוסקת לא מעט בנושאים שאין להם יישום מעשי. דיברתי על, כן, על, נדמה לי שהזכרתי פרשת בן סורר ומורה, עם העבוד של רבי ישראל סלנטר, כן, ששני מקבל שכר, שבעצם, נדמה לי שהזכרתי את זה, שפרשת בן סורר ומורה מלמדת אותנו את הרעיון ששני מקבל שכר. זאת אומרת, את הרעיון של הלימוד לשם הלימוד ולא כדי לדעת מה לעשות. כי בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. אז לימוד של פרשת בן סורר ומורה הוא לא לימוד כדי לדעת מה לעשות. ומה שהגמרא אומרת שזה שני וקבל שכר על פרשת בן סורר ומורה, אז מסביר רבי ישראל סלנטר, הכוונה זה שפרשת בן סורר ומורה באה ללמד אותנו את הרעיון של שני וקבל שכר. את הרעיון של לימוד תורה הוא לא לימוד כדי לדעת מה לעשות, אלא הוא לימוד שיש לו ערך מצד עצמו. אז בהלכות דאורייתא למשל, אני עוסק בפרשות כמו בן סורר ומורה, שאין להם שום השלכה מעשית, זה לא היה ולא עתיד להיות. מעבר לזה אנחנו מכירים את כל הסוגיות בגמרא, חיטים שירדו באבים, כן? חיטים שירדו עם הגשם, מהעננים, מה הדין שלהם לגבי כל מיני דינים, קורבנות, שתי הלחם, עומר, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו, אין דבר כזה חיטים שירדו באבים, כן? רש"י שם מסביר שאולי הייתה רוח חזקה שלקחה איתה ספינה מהים והעלתה אותה לעננים, והספינה הייתה עמוסה בחיטים, והחיטים יורדים עם הגשם. לא יודע אם רש"י התכוון ברצינות שדבר כזה באמת יכול להיות, ראיתי פעם כל מיני אנשים שמנסים לטעון שזה באמת יכול להיות, אבל נדמה לי שבאופן הפשוט הסוגיה בגמרא שם לא מתכוונת לדון במקרה שהיה או שיהיה, היא מתכוונת ללבן את הרעיון של מה קורה עם איזה שהם חיטים שלא לא באים אלינו מהקרקע, אלא ממקום אחר. וזה עוזר לנו להבין מה המשמעות של חיטה שבאה מהקרקע. זה לא באמת שאלה שאני לומד אותה כדי לדעת מה לעשות. מה יקרה אם בעתיד אני אתקל בחיטים שיורדים באבים, האם אני יכול להשתמש בהם לצורך כזה או צורך אחר. זה לא הנקודה. זה בא לעזור לי ללבן סוגיה תיאורטית, סוגיה מופשטת, כן, מקרה מעבדתי. שבעצם בא לעזור לי לחדד איזשהו רעיון, אבל אני לא באמת דן פה בשאלה של חיטים שירדו באבים, או גם לפרחה, כן? העדים שהיו פה ועברו לשם על גמל פורח, והצליחו לעבור איזושהי דרך נורא ארוכה במהירות מאוד גבוהה. אין גמל פורח. אבל הגמרא מדברת על גמל פורח, מה יקרה אם הם עברו מפה לשם עם גמל פורח? היא לא מתכוונת לברר שאלה מעשית, כן? זה דיון אפלטוני קשור לסדרה על אפלטוניות של ימי שישי. אז שמה באמת יש לנו כל מיני סוגיות שעוסקות בסיטואציות שלא יתממשו פה אף פעם, לא יהיו פה אף פעם. למה זה טוב? כיוון שדרך הסיטואציות האלה אני יכול ללבן את התובנות או את הרעיונות של התיאוריה ההלכתית. ובוא נראה איך זה מתממש ב... סוגיות נפקמינות כאלה ואחרות שאף פעם לא היו ולא יהיו, זה לא משנה.
אבל הרב, בגמרא מופיעות כמה יש ביקורת בגמרא שהוציאו אחד מבית המדרש, כאשר הוא שאל שאלה לא מעשית. ובעבדך למשל, אחד דן עם...
רבי ירמיה, כן, עם החמישים,
כן, רבי ירמיה.
עם הגוזלות.
אז יש ביקורת על זה שכשעוסקים בסוגיה לא ממשית.
נכון, אבל העובדה היא שהגמרא עוסקת לא מעט בסוגיות כאלה. אז השאלה אם הביקורת שם הייתה על זה שאתה עוסק בסוגיה לא מעשית, או ביקורת על איזושהי קטנוניות של החמישים אמה בדיוק. לא ברור לי אם הביקורת הייתה על זה או על זה, אבל גם אם הביקורת הייתה על זה, אוקיי, אבל יש הרבה סוגיות שעוסקות בזה. אז יכול להיות שהסוגיה היא חלקה. יש הרבה סוגיות שעוסקות בזה. מותרה מפי השד. מה זה מותרה מפי השד? יש אי פעם מישהו שבא שד ויתרה אותו, יתרה אותו על עבירה? לא. ואנחנו רוצים לברר מה קורה עם איזושהי התראה שלא באה מבני אדם. מה התפקיד של בני אדם בהליך ההתראה? אז כדי ללבן את זה אני מדבר על איזה מקרה היפותטי, בוא נגיד שמישהו יתרה אותו שד ונראה מה זה אומר. ואת כל אלה זה מין סוגיות של בירור תיאורטי שמטרתו היא לא לדעת מה לעשות, להפך, מטרתו היא לנסות ולהבין את החשיבה ההלכתית, את המושגים ההלכתיים של עצמם, כשהסיטואציות הבדיוניות האלה באות לחדד רעיונות, כן, זה בעצם המטרה שלהם. אני לא מצליח לייצר מזה נפקא מינה מעשית, אז אני מייצר איזושהי נפקא מינה היפותטית, אוקיי? זה כמו נפקא מינה לקידושי אישה, מכירים את הבדיחה הישיבתית, מישהו מעלה חקירה בין שני צדדים, האם זה נכון או שזה נכון, שואלים אותו למה היא נפקא מינה? נפקא מינה לקידושי אישה, שמה? שאם אני מקדש אישה על דעת שזה נכון, השאלה אם היא מקודשת או לא. אז הנה, יש נפקא מינה לחקירה שלנו. צריך לברר האם זה נכון או לא, כי אם מישהו יקדש אישה על דעת שזה נכון, השאלה אם תהיה מקודשת או לא. כן, זה הבדיחה הישיבתית על נפקא מינה לקידושי אישה. זאת אומרת, כשיש לך שאלה שאין לה שום נפקא מינה, אז אתה תמיד יכול להגיד זה נפקא מינה לקידושי אישה. וכמובן שאם זה היה נפקא מינה לקידושי אישה בלבד, אז גם, לא יודע מה, גם איך, לא יודע מה, איך מגדלים עגבניות, זה גם כן לימוד תורה. כי אם מישהו יקדש אישה על דעת שמגדלים עגבניות בצורה כזאת, השאלה אם היא מקודשת או לא מקודשת. אוקיי? זאת אומרת, אין שאלה בעולם שהיא לא לימוד תורה, לפי הקריטריון הזה. לכן, ברור שכאשר אומרים לך, זה נפקא מינה לקידושי אישה, לא שהנפקא מינה הזאת לקידושי אישה הופכת את הדבר הזה ללימוד תורה. אלא בעצם אומרים לך, הפוך. מה אכפת לי שאין לזה נפקא מינה? אני רוצה לברר אישו הלכתי, תיאורטי. מה אכפת לי שאין לזה נפקא מינה? זה נפקא מינה לקידושי אישה. לא שכל דבר שהוא נפקא מינה לקידושי אישה הופך לתורה. אלא הדבר הזה ברור שהוא תורה, ואל תבלבל לי את המוח עם זה שאין לזה נפקא מינה. זה לא מעניין אותי שאין לזה נפקא מינה. זו שאלה מעניינת אותי ברמה של התיאוריה ההלכתית. כן, אתם יודעים שהמקור לבדיחה הזאת של נפקא מינה לקידושי אישה זה הר"ן בסנהדרין. מה בסנהדרין, בדף ט"ו, הגמרא שואלת שמה, היא דנה שמה בעיקרון של כמיתת הבעלים כך מיתת השור. מה שכשדנים שור למיתה, דנים את זה ב-23 דיינים, כמו שדנים בן אדם למיתה. ואז הגמרא שם דנה, מה קורה עם שור סיני? שור סיני בכמה? כך שואלת שם הגמרא. מה זאת אומרת? כתוב הרי גם השור והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. אסור היה להם לעלות על הר סיני. עכשיו, אם השור הזה עלה על הר סיני, אז דנים אותו למיתה. עכשיו השאלה היא כמה דיינים צריך כדי לדון את השור שעלה על הר סיני. שאלה אקוטית מבחינה הלכתית, אנחנו חייבים לברר את זה, אחרת אנחנו לא נמצא את ידינו ורגלינו בבית המדרש. אז הרן שם שואל, למה היא נפקא מינה על השור סיני הזה? אז הוא הביא שם שני תירוצים. תירוץ אחד זה נפקא מינה לנזיר. מה קורה אם נזיר נודר נזירות על דעת ששור סיני ב-23? השאלה אם הוא נזיר או לא נזיר. זה נפקא מינה מאוד חשובה. אז לכן צריך לברר אם שור סיני היה ב-23 או לא. אתם מבינים שזה, הרן אמר את זה בתור בדיחה, כן, זה ברור. זאת אומרת, הוא צחק עליך, זאת אומרת, מה אכפת לי נפקא מינה למה? אני דן בשאלה הלכתית מעניינת. אכפת לי אם אין לזה נפקא מינה? מה זה מעניין? זאת אומרת, אז מה עומד מאחורי הדבר הזה? שכשאנחנו מלבנים סוגיה עיונית בהלכה, המטרה שלנו היא לא באמת כדי לברר אישו הלכתי, כדי לדעת מה לעשות. אנחנו אמורים לסיים במסקנה מעשית, אבל הסיום במסקנה מעשית, זה הסברתי, הסיום במסקנה מעשית, תפקידו רק לראות שבאמת סיימנו את הסוגיה. זאת אומרת שהגענו למסקנה והבנו את הסוגיה וגיבשנו את עמדתנו לגביה. זה הכל, לא בגלל שהלימוד הוא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. אלא על הדעת מה לעשות, הוא מגלה לך שהלימוד שלך הסתיים, שהלימוד שלך היה רציני. הגעת למסקנות שלך מהסוגיה הזו. וזה לעשות כשמי תעלי, דיברתי נדמה לי על לעשות כשמי תעלי בדי הלכתה, כן? לעשות כשמי תעלי בדי הלכתה, אז אנשים חושבים שמשמעות הדבר היא שהלימוד הוא אמצעי כדי לדעת הלכה מה לעשות, אבל זה לא נכון. לעשות כשמי תעלי בדי הלכתה, הכוונה, זאת הצורה הנכונה של הלימוד. כאשר אתה לומד, אתה צריך ללמוד באופן כזה שהוא עסוק כשמי תעלי בדי הלכתה. זאת אומרת, שאתה לומד בסופו של דבר להגיע למסקנה הלכתית. להגיע למסקנה, מה הסוגיה הזאת אומרת? אבל לא שהלימוד הוא אמצעי כדעת מה לעשות, אלא שככה לומדים. זו פשוט ההגדרה של איך נכון ללמוד. דיברתי על זה של אם תלמוד גדול או מעשה גדול. הגמרא שואלת אם תלמוד גדול או מעשה גדול, והגמרא אומרת שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. המשפט הזה הוא אוקסימורון ממש. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אתה מבין לי שהתלמוד מביא לידי מעשה, אז לכאורה התלמוד הוא אמצעי והמעשה הוא המטרה. אז למה המשפט הזה אמור להוות נימוק לזה שתלמוד גדול? הפוך, זה אומר שתלמוד הוא רק אמצעי והמעשה הוא המטרה. אז זה אומר שמעשה גדול, שהרי תלמוד הוא רק אמצעי שמביא לידי מעשה. הגמרא אומרת לא, תלמוד הוא הגדול כי הוא מביא לידי מעשה. מה הפשט בזה? אני חושב שהכוונה שכשאתה לומד תלמוד, אתה שואל תלמוד גדול או מעשה גדול, אתה מניח שהתלמוד והמעשה הם שני דברים, ואז אתה שואל מי יותר גדול. וזאת הטעות שלך. הלימוד עצמו זה לימוד שמסתיים במסקנה מעשית, וזה הלימוד הגדול. הלימוד הגדול זה לימוד כזה שבסופו של דבר מסתיים בפסיקת ההלכה. בניגוד למה שעושים בדרך כלל בישיבות, שבישיבות לומדים לימוד עיון, יושבים איזה סדר או סדר וחצי ביום, ולומדים הלכה, לא יודע, חצי שעה, שעה ביום, לומדים הלכה, משנה ברורה, או טור שולחן ערוך, או מה שלא יהיה, כדי לדעת מה לעשות. וזה בדיוק לא לעסוק כשמיית אליבא דהלכתא. לעסוק כשמיית אליבא דהלכתא, פירושו, אין דבר כזה לימוד דיון ולימוד הלכה. לימוד העיון שלך מסתיים כאשר הגעת למסקנה ההלכתית מהסוגיה, ואז למדת גם הלכה. אין, זה לא שני סוגי לימוד, זה אותו לימוד עצמו. תלמוד שמביא לידי מעשה. תלמוד שמביא לידי מעשה, הכוונה תלמוד שמביא לידי מסקנה מעשית. זאת אומרת, כך צורת הלימוד הנכונה. וההשלכה, למשל, של העניין הזה, שכאשר בישיבות לומדים עיון, אז באמת היצירתיות פורצת, ואפשר להעלות אפשרויות שונות, ותזות פה ותזות שם, וכל מיני דברים, מגדלים פורחים באוויר בונים שם. ואז לומדים הלכה, אז מסתכלים במשנה ברורה או בשולחן ערוך ורואים מה ההלכה למעשה. כשאתה לומד, עסוק ישמעית אליבא דהלכתא, כשאתה לומד באופן כזה שאתה יודע שהמסקנה של הלימוד שלך היא המעשה שאותו אתה תעשה, אז אתה לא תבנה מגדלים פורחים באוויר. יש לך אחריות למסקנה שאליה אתה מגיע. בסופו של דבר, הסברות שאותם אתה תגיד, זה סברות כאלה שאתה מוכן לחלל עליהן שבת. כי אתה הולך עכשיו להשיג מסקנה הלכתית ולפעול על פיה. אז זה לא, אתה לא תזרוק סתם סברות, כן, הרבה פעמים בישיבות, כן, זה מזכיר לי סיפור ששמעתי פעם על הרב ליכטנשטיין, שהוא היה באיזה כנס של רבנים, ראשי ישיבות, לא יודע בדיוק מה, והיה שם מישהו שכל כך קונן על המצב בישיבות של היום אצלנו, כשאני הייתי צעיר, ככה הוא סיפר שם, אז החברותא היה רעש בבית המדרש, קירות בית המדרש רעדו מהוויכוחים. והתחבותא שלי אמר משהו אחד, מיד אמרתי לו את ההפך, ומה פתאום, וזה, והתקטשנו, וזה, היה ריתחא דאורייתא. ואז הרב ליכטנשטיין התעצבן, כך שמעתי את הסיפור, לא ראיתי את זה במו עיניי, הוא התעצבן והוא אמר שזה לא תורת אמת, מבלבלים את המוח אחד בשני. כי אתה אומר את ההפך רק בשביל להגיד את ההפך. תגיד את ההפך אם אתה חושב ההפך. אבל אל תגיד את ההפך רק בגלל שאולי אפשר להגיד ההפך. זה כמו השאלות המעצבנות האלה, כשאתה אומר משהו, אז מי שאומר, רגע, מי אמר לך אולי ההפך? נכון, אולי ההפך, אבל אני חושב ככה. יש לך טיעון, אתה רוצה להגיד, מה שאתה אומר לא נראה לי. יש לך טיעון נגד. מצוין, תגיד, זה בסדר גמור. צריך להציג דעות שונות ולהתווכח ולראות מי צודק, זה הכל מצוין. אבל הוויכוח הוא אמצעי, הוא לא המטרה. אנחנו לא מתווכחים כי יש ערך להתווכח. אנחנו מתווכחים כשאנחנו לא יודעים, יש שתי דעות, לא יודעים מי צודק, אז אנחנו מתווכחים כדי לנסות ולברר מי צודק.
האם אתה מכיר פוסקים שלהתחשמותך הם עושים דבר כזה?
לא שומע?
האם אתה מכיר פוסקים שהתחשמתי מהם שהם פוסקים על פי הלמדנות שלהם?
יש מעט כאלה, יש כאלה.
יש את הרב משה פיינשטיין אולי, את הרב
שלמה זלמן? משה פיינשטיין, גם רב שלמה זלמן. כן, יש פוסקים כאלה בהחלט. זה שאלה של מינונים, תראה, אין פוסק שהוא לגמרי לא כזה. אתה יודע, אנחנו נגיע לזה בהמשך, כשאני מדבר על פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני.
יש ספרדי ביניהם?
מה?
יש ספרדי ביניהם או לא?
אני לא מספיק מכיר כדי לדעת, אני בטוח שיש. בטוח שיש.
אני מרגיש שהרב עובדיה יותר מדי השפיע עליהם ש...
גם הרב עובדיה יצא לו שם רע, הוא לא לגמרי כזה כמו שחושבים.
כן, אבל מההתחשמות של הלימוד בספרים שלו הוא כזה, אז אז רבנים אחרים חושבים שצריך לפסוק כזה רק על פי המדד
עוד פעם,
שורות,
אפילו הרב
של
עובדיה לא
אלוקים.
באמת היה כזה.
כן, אפילו, נכון.
למרות שתמיד נתלים בו.
הרב משה לוי גם לא.
אבל אי אפשר להבין את זה עם הלימוד בספרים שלו, קשה להבין, קשה להבחין שהוא...
צריך לדעת לקרוא את זה. כשקוראים את זה נכון, אני חושב שרואים את זה. הוא משתמש הרבה פעמים בדעות של פוסקים, ומונה פוסקים ופה פוסקים ושם, בסוף הוא יודע לאן הוא חותר. זאת אומרת, הוא מגיע למסקנה שהוא חושב שהיא נכונה. ולכן יש לו את הדרכים שלו איך להציג את הדברים, זה לא תמיד משקף את מה ש... זאת אומרת, הוא פוסק מסדר שני הכי קלאסי שיש, אבל זה לא לגמרי נכון. יש את הרב, נו, הרב מכיסא רחמים, איך קוראים? הרב מזוז. אני חושב שהוא כן יותר פוסק למדני. עד כמה שאני מכיר, עוד פעם, לא ממש מכיר לעומק, אבל קצת דברים שראיתי ממנו, בהחלט נראה שהוא כזה. כן, הרב משה לוי גם קצת, הוא טוב, תלמיד שם, אני חושב, תלמיד שלו.
הרב אליהו בקשידורון, מאוד התרשמתי מהיכולת האנליטית שלו.
אוקיי, ראיתי קצת מאמרים שלו, אבל לא מספיק מכיר. בטוח שיש, זה ברור שיש. אני לא מספיק מכיר כדי לחוות דעה. אני אומר, כל הפוסקים הם איפשהו באמצע, אין פוסקים שהם לגמרי כאלה ושלגמרי כאלה. השאלה היא עד כמה אתה קרוב לקוטב הלמדני, מול עד כמה אתה קרוב לקוטב הלא למדני. אתה יודע, זה מזכיר לי שדיברתי על זה, אני חושב, לא מזמן, אני לא זוכר באחד השיעורים, אני לא זוכר כבר, על למה בריסק מחמירים? למה בבריסק כל כך מחמירים בהלכה? אז אנשים חושבים שזה בגלל יראת שמיים, לא שאני רוצה להוציא עליהם שם רע, אני בטוח שהם גם יראי שמיים, אבל ההחמרה שלהם היא לא בגלל יראת שמיים.
כן, הרב אמר כי הם מבינים יותר מדי טוב את שתי הצדדים.
בדיוק, אז דיברתי על זה? אז אני חושב בגלל שהם היו למדנים כל כך מחודדים, הם איבדו את היכולת להכריע. היכולת להכריע והיכולת האנליטית של הלמדן, הם ממש, זה כמו עקרוני, כן, זה כמו מהירות ומקום, בעקרוני הוודאות, זאת אומרת, זה לא הולך ביחד. אבל אם אתה כזה, אז אתה לא יכול להיות כזה ולהפך. ולכן כל הסיפורים האלה על רב חיים שבאו, הוא היה, הרי היה הרב של העיר בריסק, במשכורת, בשביל להיות הרב. באו אליו בשאלות הלכתיות והוא לא פסק. הוא אומר להם, תלכו לרב שמחה זלי, הדיין. והסיפור הידוע, כן, שהוא שלח שאלה לרבי יצחק אלחנן, מקובנה, ואמר לו, תענה לי רק בכן או לא, בלי נימוקים. כי אתה תגיד נימוקים, על כל נימוק שאתה תגיד, אני אגיד שלושה נגד. תגיד לי מה הלכה למעשה, מה השורה התחתונה וזהו. תענה לי, יש no question. כן, בלי נימוקים. לא משנה כרגע מה קרה שם, אני מניח שהוא גם פסק הלכה פה ושם, אבל הסיפורים האלה מבטאים משהו שהוא לגמרי נכון על רב חיים, זה ברור. בקשר לשאלה אם הסיפורים האלה היו או לא היו, אני חושב שהם היו. אבל ודאי שהם היו אמורים להיות. כיוון שה... היכולת האנליטית הזאת של כן, הלמדנות הבריסקאית היא יכולת אנליטית כל כך משופשפת, כל כך מחודדת, שבעצם אתה יכול להבין כל דעה, להעמיד אותה על אדניה שלה, על מכונה, וברגע שאתה מבין כל כך טוב את שתי האפשרויות, אתה לא יכול להכריע מי צודק. אני חושב שזאת חוויה שכל תלמיד ישיבה עובר. אחרי שאתה גומר את השיעור, אומר, זה דין בחפצה, והוא זה דין בגב, והוא תפס ככה, והוא תפס ככה, אוקיי, ומי צודק? השאלה הזאת אף פעם לא שואלים. בישיבות לא שואלים אף פעם מי צודק. מעלים אפשרויות. זה אומר ככה וזה אומר ככה, ואני מסביר את המחלוקת, זאת נקודת המחלוקת ביניהם, הוא הבין ככה והוא הבין ככה. אוקיי, עכשיו הוא הבין ככה והוא הבין ככה, ומי צודק?
הרב, אפשר לשאול משהו הרב?
כן.
זה לא אומר משהו שבעצם אולי כל החקירות הבריסקאיות האלה בכלל מפספסות את העיקר. הרי באמת הן מציגות את שני הצדדים בצורה טובה, ולכאורה הגיונית ומובנת, ועובדה שהרב אומר בעצמו שאז אי אפשר לפסוק, כי זה נשמע שזה שני הצדדים, אבל התנאים והמוראים לא חשבו ככה. הם נחלקו, אביי אמר X, ורב אמר Y, ובמאה אחוז לא אמר, אולי נראה לי יש אפשרות, אני נוטה, לא, הוא אמר חד משמעית X, ורב אמר Y. אז זה אומר שכנראה החקירות האלה בכלל לא בכיוון. הם בכלל לא נגעו בעיקר.
עד המשפט האחרון הסכמתי. אבל המשפט האחרון לא נובע ממה שהסכמנו עליו. ברור שיש הבדל ככל שהדורות עוברים, יש הבדל בצורת הלימוד. אגב, זה נכון, יש גם הבדל בין המשנה לגמרא, בין הגמרא לראשונים, בין הראשונים לאחרונים, ולאחרוני זמננו ללמדנות הישיבתית. ההבדל, הדבר הזה נמשך לכל אורך הדרך, זה תהליך שלא התחיל עכשיו. זה רק קצה של תהליך מאוד ארוך, שבו אנחנו עוברים מאיזשהו לימוד אינטואיטיבי מיידי שאומר מה נראה לי נכון, ללימוד יותר ויותר אנליטי. כן, זה דיברו על משה רבנו בבית המדרש של רבי עקיבא, כן, שחלשה דעתו כי הוא לא הבין שום דבר. אם רבי עקיבא היה מבקר בבית המדרש של רבי עקיבא איגר, היה קורא לו אותו דבר. הוא גם לא היה מבין שום דבר. ואז הוא היה שומע, כן, אבל זאת שיטת רבי עקיבא, ורבי ישמעאל חולק עליו, ורבי עקיבא איגר יסביר מה רבי עקיבא חשב, ומה רבי ישמעאל חשב, ואז תנוח דעתו של רבי עקיבא. למרות שהוא לא הבין כלום בשיעור. למה? כי אני חושב שמה שבעצם עומד מאחורי זה, זה שהניתוח האנליטי בסך הכל חושף את צורת החשיבה שבאמת הייתה מונחת בבסיס העמדה של הראשון, או של התנא, או של האמורה. אלא שאני עושה את זה באמצעות כלים אנליטיים שלהם לא היו. עכשיו, הם כנראה גם לא היו צריכים את זה. הם לא היו צריכים את זה כי האינטואיציה הפשוטה שלהם אמרה להם, זאת הייתה העמדה שלהם, הייתה להם עמדה אינטואיטיבית, והם אמרו, היית שואל אותם שאלה בהלכה, הוא אומר לך מותר, או אסור. ואללה, ברור שזה נכון. ואז אנחנו יותר מתוחכמים, אנחנו פתאום, רגע, רגע, אבל יש כמה אפשרויות, אם אתה מבין ככה, אז זה מותר, אם אתה מבין ככה, אז זה אסור. ואז אתה פתאום רואה שרבי ישמעאל באמת חשב ככה, ורבי עקיבא באמת חשב ככה, ואתה פתאום מצליח להבין מה עומד מאחורי התפיסות של הראשונים, של התנאים, של האמוראים, או מי שלא יהיה. ואז בסופו של דבר, אחרי שאתה כבר מצליח כל כך טוב להבין כל אחד מהצדדים, אתה באמת תקוע כי אתה לא יודע להכריע. אבל זה לא בגלל שמה שאתה אומר לא נכון, להפך. זה שאתה מבין כל כך טוב גם את רבי עקיבא וגם את רבי ישמעאל, שבעצם איבדת את היכולת להכריע. במובן מסוים, דווקא בגלל שאתה מתוחכם יותר או חכם יותר, אתה לא יכול להכריע. רבי עקיבא הכריע כי הוא היה תמים. הוא חשב שעמדתו זה ברור וזה מובן מאליו, הוא לא יודע מה רבי ישמעאל בכלל רוצה. אבל רבי ישמעאל גם הייתה לו עמדה. ואנחנו היום, כאיזושהי בחשיבה יותר מודרנית, אנחנו מבינים שיש צדדים שונים, אפילו פוסט מודרנית אם תרצו, אנחנו מבינים שיש צדדים שונים, ואפשר בעצם להציג כל עמדה, יש לה את ההיגיון הפנימי שלה. וברגע שאנחנו עובדים מאוד קשה, אנחנו מצליחים להבין גם את רבי עקיבא וגם את רבי ישמעאל, והבנו אותם נכון. זה לא שלא הבנו אותם נכון, אבל דווקא בגלל זה איבדנו את היכולת להכריע. אובדן היכולת להכריע לא אומר שלא הבנו נכון את הדעות. להפך, זה אומר שהבנו אותם כל כך נכון, עד שאנחנו מבינים את כולם. ולכן עכשיו...
אפשר להציע אופציה אחרת.
אוקיי.
כיוון שהחקירות הבריסקאיות האלה, הן נטולות כל, התחושתי, נטולות כל מגע ערכי, אז התוצאה היא באמת שהחקירות נראות מאוד מתאימות והגיוניות בשתי הצדדים, ואנחנו עומדים ככלי ריק איך להכריע. אבל אם אני חושב שהחוגלקים המקוריים, התנאים והמוראים, כן חלקו מחלוקת ערכית, ובמחלוקת ערכית אתה באמת מכריע, כי הלב שלך אומר, כמו שהרב רגיל להגיד באינטואיציה, שזה הדבר הנכון ולא הצד השני, ולהפך, וכיוון שהתרחקנו, הבריסקאיות המדעית הזו, הפכה את זה לאיזה מין סוג של, לא יודע, ניתוחי מתים שכאלה, אז העסק איבד את הטעם הערכי שלו, ואנחנו נשארים.
לא חושב שאתה צודק, כי גם הניתוח הלמדני של הדעות של המוראים או של הראשונים, הוא ניתוח שחושף את הערכים שעומדים בבסיס מה שהם אמרו. זה לא ניתוח, זה לא מתמטיקה, המבנה הוא מבנה מתמטי, אבל העקרונות שאותם אני חושף...
מה, חפצה או גברה זה ערכי? הם הצליחו לנסח את ההקשר הערכי של זה?
לא הבנתי.
אני אומר, למשל, כל מיני חקירות מהסוג של חפצה, גברה וכולי, זה...
מה הבעיה?
השיח ביניהם הפעם הוא לא ערכי, אתה לא שומע בחקירות האלה שיח ערכי.
להגיד שזה דין בגב...
אף אחד שם לא מדבר בלהט מוסרי.
לגמרי תפיסות ערכיות, זו תפיסה ערכית אחת, זו תפיסה ערכית אחרת, רק צריך להגדיר אותה. הגדרה...
ערכי אני מתכוון במובן המוסרי, אני מתכוון.
מה?
ערכי אני מתכוון במובן המוסרי, איכשהו לנסח את זה בהקשר של חיי אדם.
ערכים זה לטיפשים? אני לא הבנתי. ערכים זה לא משהו שצריך לחשוב עליו ולהגדיר אותו? למה?
לא, בוודאי שכן, אבל בסופו של דבר הקטע של הערך זה ההקשר האנושי והמוסרי שבו, וזה אין שיח שכזה. כשאני לומד, לפחות שאני מכיר את החקירות היישובתיות, הן נטולות משמעות ערכית, אף אחד לא מדבר שם על המשמעות המוסרית של העניין.
עשית פה קפיצה אולימפית. זאת אומרת, כשאני מדבר על ערכים בהקשר הזה, זה לא קשור למוסר. ההלכה ומוסר זה שתי קטגוריות בלתי תלויות, על זה דיברתי גם פה, גם בסדרה הזאת.
אני אומר, זה חלק מהבעייתיות, כשאנחנו מרחיקים את התורה מהמוסר.
ההלכה באמת לא מדברת על מוסר.
אני אומר, בגישה הזו...
מה קשור ללמדנות אגב? מה זה קשור ללמדנות? יש ערכים בבסיס ההלכה, רק לא ערכים מוסריים, אלא ערכים דתיים, אבל גם אותם צריך לחשוף עם כלים אנליטיים, למדנים.
כיוון שהערכים דתיים לא באים לידי ביטוי במשמעות מוסרית, אז אין לנו דרך להכריע ביניהם. כי התביעה היחידה שאנחנו...
לא, זה לא נכון. ברגע שאני מגיע למה... זה השלב הבא. מה שרציתי... עוד שנייה אני מגיע לזה. מה שרציתי בעצם להסביר כאן, זה שהיכולת האנליטית ויכולת ההכרעה הן יכולות אורתוגונליות. הן מאונחות, אין להן היטל אחת על השנייה. ולכן... מי שנאיחן ביכולת אנליטית מאוד חזקה, בדרך כלל יהיה לו קשה להכריע. ולהפך, מי שמכריע, בדרך כלל לא תהיה לו יכולת אנליטית מאוד גבוהה. וההבדל בין פוסק ללמדן, או לראש ישיבה, נקרא לזה ככה כדגם, זה שפוסק יש לו יותר יכולת הכרעה, או תרצו תקראו לזה יכולת סינתטית, ולמדן יש לו יותר יכולת אנליטית. ולכן היכולות האלה, הן יכולות שמתפזרות בין אנשים, יש אנשים עם נטייה סינתטית, יש אנשים עם נטייה אנליטית. אני חושב שזה לא בהכרח ככה, זה טבעי שזה יהיה ככה, אבל זה לא בהכרח ככה. ועולם הישיבות כל כך התרגל ללימוד עיון אנליטי, שהוא לא שואל את השאלה מי צודק. השאלה הזאת לא עולה בכלל. ממילא אתה באיזשהו שלב מאבד גם את האפשרות להחליט מי צודק, ואז מה שקורה למשל בבריסק, זה שאנחנו מחמירים כדי לצאת כל השיטות. כי אף שיטה לא יותר צודקת מאחרת, אז אתה חייב להחמיר כדי להיות בטוח שיצאת ידי חובה, כי אתה חייב לצאת ידי חובת כולם. וזאת הסיבה שהבריסקאים מחמירים. הסיבה
שהבריסקאים מחמירים,
זה בשביל מבחינתם אין צודק וטועה. כל השיטות
זה
אותה מידה.
החקירות אבל של הרב חיים מבריסק ואולי שמשון, שמעון, שקור, הם יותר נוגעים לדיני ממונות, להגדרות של מה זה, אז זה לא צריך להיות קשור לנושא הערכי, זה מבחינה משפטית, אתה רוצה להבין בדיוק את המוסר.
במשפט יש ערכים.
מה?
ערכים זה לאו דווקא מוסר, גם במשפט יש ערכים.
אז זה מה שאני אומר, לא, מבחינת הביקורת שהייתה מקודם, על זה שהם רק מתעסקים בדברים שאולי אין בהם ערכים. אני אומר, הגדרת מושגים, המוניים, מה זה שבועה, מה זה בעלות, זה דברים שמאוד חשובים מבחינה משפטית, והם גם היפים שאפשר להגיע לכל מיני מסקנות בניתוח האנליטי.
נכון.
אז לא צריך לחפש פה, אני חושב, ערכים.
נכון, אני אומר יותר מזה, אני טענתי בכלל שיש ניתוק או אי-תלות בין המוסר לבין הלכה. ולכן בכלל, כל תחומי ההלכה, לא דווקא תחום ממוני כזה או אחר, דווקא בתחום הממוני יש מימדים מוסריים, אבל יש תחומים, תומה וטהרה, או דברים, כל מיני דברים אחרים, ואני טוען שגם בממונות וגם בתחומים שנראים כמו תחומים מוסריים, הם לא כאלה, ולכן אני לא מחפש שם ערכים מוסריים, אבל כן, יש מאחורי זה תפיסות, ערכיות תקראו לזה, ערכים דתיים, ואני טוען יותר מזה, אני טוען שיש גם אפשרות להכריע, למרות שזה ערכים דתיים ולא ערכים מוסריים שהם לכאורה לא דברים שיש לנו אינטואיציות לגביהם. זה לא נכון, יש לנו אינטואיציות לגביהם. יש לנו אינטואיציות גם בתחומים האלה. והעובדה היא שפוסקים מכריעים בין תפיסות שונות, ואני עוד אגיע בהמשך, פוסקים מסדר ראשון ומסדר שני, זה בדיוק שיקוף של אותו עניין. בגלל שהפוסקים הרבה פעמים גם לא מצליחים באמת להכריע, והדרך שהם מכריעים, הם פשוט סופרים דעות או כל מיני עניינים טכניים כאלה. הולכים אחרי הרוב או קובעים לעצמם איזשהם כללים של הלכה וסתם בשולחן ערוך, אז ההלכה היא כמו האמירה הראשונה או כמו הסתם או כמו האמירה האחרונה, או כל מיני כללים כאלה שעוזרים להם לקבל החלטות בלי באמת להיכנס להכרעה המהותית, הערכית עצמה. ואז זה בעצם אומר שהפוסקים מסדר שני, הם בעצם אין להם יכולות של הכרעה באמת. אלא הם פשוט בנו לעצמם איזה שהם כללים טכניים שעוזרים להם לעקוף את הצורך בהכרעה. פוסקים מסדר ראשון זה פוסקים שעוסקים באמת בהכרעה. אבל גם שם אני אומר, לא בהכרח צריך לוותר על הניתוח הלמדני. הניתוח, הכושר של הניתוח הלמדני, במובן מסוים הוא אחר מהכושר של ההכרעה. אבל זה לא סותר, אתה יכול לפתח את שני הכישורים האלה באדם אחד. אם אתה תתרגל לשאול למה, ולגבש עמדה, ולהגיע למסקנה שזה נראה לי יותר מזה, ולהרשות לעצמך להגיד, כן, הרשב"א צודק יותר מאשר הרמב"ם, או רבי עקיבא איגר יותר מאשר הקצות. נכון, עם כל הכבוד לגדלותם והכל טוב, בסוף בסוף אני צריך לגבש עמדה. ואני יכול לשאול את עצמי מי לדעתי צודק, עם מי אני נמצא, במפלגה של מי אני נמצא. שאלה לגיטימית לחלוטין, שבעולם הישיבות זה לא לגיטימי, לא שואלים את זה. אבל אני חושב שבגלל זה נוצר א', הנתק בין לימוד לבין פסיקת הלכה, וב', גם מי שכבר הולך לפסיקת הלכה, זה פסיקה מסדר שני. ואני עוד אגדיר את המושגים. אבל הטענה היא, זה פסיקה בלי באמת להכריע בעצמך. אלא זה פסיקה דרך כל מיני כללים טכניים כאלה, אתה בונה איזשהם כללי פסיקה כאלה, שהם כולם מונפצים כמובן, אין להם שורש וענף, אבל הם עוזרים לך כדי לעקוף את הצורך להכריע. ואז יוצא שגם הפוסקים בעצם אין להם יכולת להכריע. איבדנו, הדור הזה איבד את היכולת להכריע, ואז זה יוצא שיש חלק שהם למדנים, ואז הם לא צריכים להכריע, הם עושים ניתוחים מתים, מה שקראו פה קודם, נקרופילים מה שנקרא, או כאלה שהולכים לכיוון של פסיקה, אבל גם אותם איזה הם עושים באופן טכני, הם לא באמת מכריעים. נלך לחומרה, נלך עם רוב הדעות, נלך עם זה, הלכה כבטרה, הלכה כפה, הלכה כשם, כל מיני כללים כאלה. אבל שני הצדדים של המשוואה הזאת, גם הפוסקים מהסדר השני, וגם הלמדנים, זה בעצם בריחה מהצורך ומהפיתוח היכולת להכריע. פוסק מסדר ראשון צריך להכריע. להכריע כי ככה, כי זה מה שנראה לו נכון. לא להכריע בגלל כלל טכני, כי רוב הפוסקים אומרים ככה או אחרת. או כי אני אשכנזי, אז אני הולך עם הרמ"א, ואתה ספרדי, אתה הולך עם המחבר. זה כללים טכניים. אני מדבר על הכרעה הלכתית. הכרעה הלכתית זה פסיקה מסדר ראשון, ועוד פעם, לזה אני אגיע בהרחבה בהמשך. אז כרגע אני רק מקדים את המושגים, כי זה מתקשר לעניין. אז כשאנחנו עושים את החשיבה האנליטית, את הניתוח הלמדני של הסוגיות, אז המטרה שלנו היא לא לדעת מה לעשות, אלא להפך. ההשלכות המעשיות הן אמצעי כדי לדעת מהי התיאוריה הנכונה. מטרת הבירור היא להגיע לתיאוריה הנכונה. ההשלכות המעשיות זה רק האמצעים איך אני מגיע אל התיאוריה הזאת. ולכן, לעסוק כשמייטה אליבא דהילכתא, ברגע שסיימת עם זה אליבא דהילכתא, אתה יודע שעשית עסוק כשמייטה. אתה יודע שלמדת שאת התיאוריה היא בנויה נכון. יש רק ואתה נפקא מינות, זה מסתדר, זה עקבי, בדקת את עצמך, אז סימן שהתיאוריה שבידך היא התיאוריה הנכונה. זה סיימת את המהלך הלמדני ברגע שהגעת להשלכה ההלכתית המעשית. והמטרה בעצם זה בסופו של דבר ההגעה לתיאוריה המטה הלכתית, תיאוריה הלמדנית. כמו הזכרתי את זה פעם שזה דומה למדע מול הנדסה או מול טכנולוגיה. שבמדע, אז המקרים הם אמצעים שעליהם אני בודק את התיאוריות. אבל המטרה שלי זה לנסח את התיאוריה, את חוק הטבע, הכללי. לעומת זאת מהנדס או איש טכנולוגיה, הוא לוקח את החוקים ומנסה ליישם אותם על מקרים מסוימים, לפתור בעיות, לייצר השלכות מכוח המקרים האלה, מכוח החוקים הכלליים האלה. אז זה שני כיוונים. אז הלמדן מטרתו להגיע לתיאוריות, הפוסק מטרתו להגיע ליישום המעשי. אוקיי? אז קודם כל יש פה כיווני עיון שונים או חתירה למטרות שונות. אוקיי? למרות ששניהם עוסקים במקרים וגם בתיאוריה, במינונים כאלה או אחרים. אבל זה המטרה שלו, זה המקרים, או פסיקת ההלכה, וזה המטרה שלו, זה התיאוריה, והמקרים זה רק האמצעים לברר מהי התיאוריה. כן, זה נפקא מינות, כדי לעשות את להכריע את החקירות, או ללבן את החקירות יותר טוב. כל הסיפור הזה אני אומר, כדי להגיד שיש פה עכשיו עוד הבדל בין עיסוק בסוגיות דאורייתא לעיסוק בסוגיות דרבנן. כשאני עוסק בסוגיות דאורייתא, אז יש היגיון לחפש בעצם את המבנה התיאורטי שעומד בבסיסה. זה הניתוח הלמדני. לנסות לנסח את העיקרון הכללי שעומד בבסיס הפסיקות השונות. ההלכות השונות, אוקיי? אבל בהלכות דה רבנן, גם אופן הלימוד אמור להיות שונה, בגלל ההבדלים שאמרתי קודם. כי לדעתי מאחורי ההלכות דה רבנן אין מבנים כאלה. אז לכן אין טעם לחפש אותם. אני כבר שנים מסתובב עם איזושהי תחושה אינטואיטיבית, לא ניסחתי את זה לעצמי, תחושה אינטואיטיבית, תמיד שמגיעים בגמרא או בלימוד, כן, כשאנחנו לומדים סוגיות שעוסקות בהלכות דה רבנן, אין לי כוח להתעסק בלמדנות של זה. כשמלמדים שיעור למדני על הלכה דה רבנן, זה נשמע לי...
זה לא אמרת עקום שיפלט שיעשה נשמע, כאילו?
מה? לא שמעתי. מישהו שאל משהו?
לא, הרב, זה נכבה וזה שוב הדליק אז.
אוקיי, בכל אופן, זאת הייתה התחושה, ושני הטורים, זה 582 ו-3 באתר שלי, שעליהם אני מתבסס בשיעורים האחרונים, הם בעצם ניסיון להגדיר לעצמי את התחושה הזאת. והטענה שמאחורי הלכות דרבנן אין מבנה למדני, אז מה יכול לחפש? אם הייתה מהות מאחורי הלכות דרבנן, המהות זה התיאוריה שעומדת בבסיס ההלכות האלה. אז אני משתמש בדעות השונות, בטיעונים השונים, כדי לחשוף את המבנה התיאורטי, מה עומד בבסיס ההלכות. ההלכות הן מקרה פרטי של התיאוריה, המטה הלכתית. אז זה בהלכות דאורייתא שיש מאחורי מהות. ההלכה משקפת איזשהו מבנה מהותי. בהלכות דרבנן, מה זה משקף? האיסורי עוף בחלב משקפים תפיסה? זאת אומרת, צריך לבדוק. האם איזה מקרה יכול להביא אותך להגיע להיקשט בבשר בחלב, אז הוא נאסר. ואם זה לא יביא אותך להיקשט, אז הוא לא נאסר. וגם אם מאחורי האוסף ההלכות דרבנן של עוף בחלב לא נמצא איזשהו מבנה קוהרנטי מסודר, אין בזה שום פגם, זה לא, אין בזה שום בעיה. זאת אומרת, אנחנו לא אמור להיות מבנה כזה. כיוון שההלכות האלה לא משקפות איזשהו מבנה תיאורטי שלם, קוהרנטי, שאנחנו יכולים לבדוק אותו בכלים אנליטיים. לכן אני חושב שבדרך כלל, אני אומר ברוב המקרים, זה לא תמיד, אבל ברוב המקרים, כאשר עוסקים בלמדנות של הלכות דרבנן, זה נשמע לי מלאכותי. זה לא דבר נכון. ועוד פעם, לא נכון, לא במובן, השלמה למה שאמרתי קודם, ויכוח ידוע, במעיין היה ויכוח, התפרסם בין רבי יהושע הוטנר לשרידי אש, לגבי, הזכרתי את זה פה, אני לא זוכר, לגבי רב חיים. ספר של רב חיים זה ספר על הרמב״ם. והשרידי אש היה לו נפש של חוקר, כן? אז הוא אמר, רב חיים זה לא הרמב״ם, זה רב חיים, ואני מכבד אותו, הוא היה תלמיד חכם, איש חכם, הכל נכון, רמב״ם זה לא. הרמב״ם לא חלם על מה שרב חיים מכניס בו, זה לא שיטת הרמב״ם וזה לא קשור לרמב״ם. זה שיטת רב חיים, גם בסדר, אבל זה לא שיטת הרמב״ם. ורבי יהושע הוטנר טען שלא, ואני חושב שרבי יהושע הוטנר צודק. זה נגד השאלה שעלתה פה קודם. אני חושב שרבי יהושע הוטנר צודק. למה? בגלל שנכון שהרמב״ם לא חשב בשפה של רב חיים. ויכול להיות שאפילו אם הוא היה נכנס לרב חיים לא היה מבין מילה, כמו שאמרתי עם רבי עקיבא איגר ורבי עקיבא. אפילו, ואז הוא היה שומע, כן, זאת שיטת הרמב״ם, אולי הוא יודע מה הם רוצים מהחיים שלו, הרמב״ם עצמו. כן? אבל זה באמת שיטת הרמב״ם. הוא לא מבין את זה כי אין לו את הכלים האנליטיים שבהם אנחנו משתמשים כדי לחשוף את האינטואיציות שעומדות מאחורי מה שהוא אמר. אבל אלה באמת היו האינטואיציות שעמדו שם. או לפחות זה יכול להיות, אני טוען שרב חיים תמיד צדק. אני אומר, ברמה העקרונית, גם השיטה של רב חיים, למרות שהיא מנותקת לגמרי מאיך שהרמב״ם חשב, זאת כן שיטה לחשוף באמת מה הרמב״ם חשב. וזה שהרמב״ם לא חשב באופן הזה, הרמב״ם גם לא היה מסכים, מה שומע את זה, הרמב״ם היה טועה. רב חיים מבין את הרמב״ם יותר טוב מה שהרמב״ם מבין את עצמו. הוא באמת מבין את הרמב״ם, זה לא רב חיים, זה הרמב״ם. זה ההספד הידוע, כן, זה אמרתי בסדרה אחרת, ההספד הידוע של הרב קוק על הסוחת שובר שנפטר, אז הרב קוק שלח מכתב לנינים שלו, מכתב ניחומים. והוא אמר שם שיש סתירה בגמרא, שכתוב שרבי אליעזר הרי לא אמר דבר שלא שמע מבי רבו. בור סוד שלו מהבית דיבר, אבל אליעזר היה כזה דבוק בתורת רבותיו, הוא לא חידש שום דבר מעצמו, על זה היה כל האימות שם בתנור של הכנאי, לא משנה, על זה דיברתי בסדרה אחרת. וכנגד זה הגמרא אומרת במקום מסוים שרבי אליעזר אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז איך הוא? הרי לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. פתאום הוא חידש חידושים כאלה שאף אחד לא שמע. אז הרב קוק אומר, לא כתוב שלא אמר אותם אף פה מעולם, אלא שלא שמע אותם אוזן מעולם. מה זאת אומרת? כשרבו אמר את זה, הוא שמע את זה מרבו, אבל שום אוזן אחרת לא שמע את הדברים האלה. למרות שזה מה שהוא שמע אצל רבו. ואני מוסיף על זה עוד דבר, גם רבו עצמו לא שמע את זה. לא רק התלמידים האחרים ששמעו את השיעור, אלא גם אומר השיעור עצמו. לא הבין מה באמת מונח מאחורי מה שהוא אומר. ורבי אליעזר שמע שם דברים שאף אחד אחר לא שמע, וגם מגיד השיעור עצמו לא באמת הבין שזה מה שמונח בבסיס דבריו. אבל זה שם, זה מה שמונח שם. רבי אליעזר יכול להיות שהבין אותו יותר טוב ממה שהוא הבין את עצמו. ואני חושב ש...
הרב אמר שגם... זה הרב של הרב. הרב אמר שגם הרב של הרב, ככה זה יבד.
נכון, זה המשפט הבא שלי. זה תמיד כשאני מגיע לעניין הזה, אז אני מוסיף. אני חושב שכל אחד אמור להכיר את זה מעצמו, מהניסיון האישי שלו. אני יודע שהרב שממנו אני למדתי את כל מה שלמדתי מרב, כמעט למדתי מיהודי אחד, בבני ברק. ואני חושב שכל מה שאני עושה היום זה מכוחו. אני לא אומר שזה מה שהוא אמר, אבל זה מכוחו. והוא לא יסכים לכלום ממה שאני אומר היום.
לא.
הוא לא יסכים לכלום, זה ברור לי.
הרב.
מה? כן.
מעניין בעתיד, אחרי 120, כשיחקרו את הסיפורות של הרב, אם לא גם יגידו את
הדבר. יבואו כאלה שינתחו את זה, וגם אני לא אסכים ממה שהם מנתחים, ויכול להיות שמבינים אותי יותר טוב מה שאני הבנתי את עצמי. אגב, הרבה פעמים, זה מה שאגנון תמיד אומר, כן, כששואלים אותו למה הוא התכוון, הוא אומר, תשאלו את קורצווייל. עכשיו, בדרך כלל מספרים את זה כבדיחה, כן, קורצווייל זה המבקר שלו. בדרך כלל מספרים את זה כבדיחה, כאילו שתשאלו את קורצווייל, כי הוא בין כל כך לא מבין שום דבר. את מה שהוא אומר במה שאני כתבתי, זה לא קרוב למה שאני התכוונתי. אבל אני לא חושב שזאת הכוונה. באמת תשאלו את קורצווייל. כיוון שקורצווייל מבין יותר טוב מה שנמצא בסיפורים שלי, מאשר מה שאני מבין. מי שמסתכל על זה בעין של חוקר, הרבה פעמים יגלה שם רבדים שאני עצמי, כמי שיצר את היצירה הזאת,
כמו פסיכולוג. הרעיון
התורני הזה, לא באמת הבנתי שזה נמצא שם, אבל זה שם.
כמו פסיכולוג, הרב.
מה?
זה כמו פסיכולוג, אתה מגיע, אתה אומר לו את הדרך, את מה אתה חושב, הוא אומר לך למה אתה חושב.
הוא עושה אנליזה נפשית, אני מדבר על אנליזה אינטלקטואלית של...
כן, בדיוק, ברעיון, ברעיון שאתה מספר לו משהו, הוא אומר לך, אני אגיד לך למה אתה חושב ככה, למה הגעת.
מה שאני מודע לו, כן, נכון? זה סוג של חפירה פסיכולוגית כזאת, אבל לא בנפש האדם, אלא ברעיונות של האדם, אוקיי? זאת אומרת, ברעיונות בכלל. ולכן נדמה לי ש... שהחפירות הלמדניות האלה, זה שהן פועלות אחרת ממה שעשו את זה בדורות הקודמים, זה ודאי נכון, אבל זה לא אומר שזו טעות, ממש לא, להפך, במובנים מסוימים זה יותר קולע מאשר מה שהם עשו, אבל היכולת האנליטית הזאת, המחיר שבא בצידה, בגלל שפיתחנו אותה כל כך חזק, המחיר הוא שאנחנו איכשהו איבדנו את יכולת ההכרעה, ואני אומר שאת זה אפשר לשפר. אתה יכול לא לוותר על השאלה בסוף של אוקיי, אבל מי צודק? או עם מי אני מזדהה? זה תמיד שאלות שבבית המדרש הקלאסי לא שואלים. בבית המדרש חדשים תמיד שואלים את זה. אבל במדרש ישיבתיים לא שואלים שאלה כזאת, עם מי אני מזדהה? מה זה מי מזדהה? הרש בזה דין ברית, זה דין בגמרא, מה זה עם מי אני מזדהה?
רב, אבל זה שוב פעם. זה לא קריאה לשיח. זה לא, מה שהרב אומר עכשיו זה אוטו, זה לא קריאה לשיח אחר לגמרי. הרי אם היה מתמזל מזלנו ורב חיים היה נתקע באי בודד, ולא היה לו אפשרות לשאול לא את אף אחד אחר, אין פוסקים, אז הוא היה כנראה יוצר תורה אחרת. לא היה מסתפק בחקירות יבשושיות שכאלה, אלא היה נאלץ להכריע, וזה אומר להוסיף משהו רובד שאנחנו לא שמענו ממנו עד עכשיו.
נכון, ברור. רב חיים לא היה את רובד ההכרעה, זה לא מה שקיבלנו ממנו. הרובד האנליטי מאוד חשוב, בשלב ראשון. ולכן אני אומר שהדרך השלמה יותר, אני קצת מקדים פה את המאוחר, אבל כבר נכנסנו לזה, אז אני אומר, הדרך השלמה יותר זה דרך שלא מוותרת על האנליזה הלמדנית, אבל מסתיימת בהכרעה מסדר ראשון, בהכרעה של מה נכון, על בסיס האנליזה, לא במקום האנליזה, על בסיס האנליזה. זה המשמעות לעניין. ואני חושב שבהחלט אפשר להגיע לזה, זה לא דברים סותרים. לא דברים סותרים. אני חושב שהרבה פעמים, ברגע שאנשים ירשו לעצמם לשאול אם מי הם מזדהים או מי צודק, אז גם תהיה להם תשובה. הרבה פעמים זה אידיאולוגיה שאתה לא מוכן להחליט מי צודק. כי קטונתי, מה זאת אומרת, גדולי הראשונים והאחרונים, מי אני שאני אחליט מי צודק, הם כולם צודקים באותה מידה, ואז אתה מנסה להבין את זה ולהבין את זה, שזה מצוין. זאת אומרת, להחליט שכולם צודקים באותה מידה ככלי מתודולוגי, כדי להבין עד הסוף את מה שכל אחד אומר, זה מצוין. בשלב ראשון. כמסגרת שבתוכה נעשה את הפעולה הלמדנית. אבל אחרי זה צריך לבוא שלב שני. אחרי שניתחת היטב ועד הסוף ניסית להבין כל אחד מהדעות, בסוף אתה צריך גם להגיע למסקנה מי צודק. מה אתה פוסק? וזה לא שותק, אתה יכול לפתח גם את היכולת הזאת.
היו פוסקים שניתחו את החקירות של רב חיים ופסקו בשתי הדרכים שהוא הלך בהן?
תראה, אני לא יודע אם ספציפית רב חיים, אבל הזכרנו קודם שמות של פוסקים שבהחלט היו למדנים והשתמשו בלמדנות כדי לפסוק, כן?
לא, לא בלמדנות של עצמם, אלא ללכת ללמדנות של אחרים ולפסוק בדרכים שלהם.
של עצמם, כל למדנות של כל אחד מושפעת איכשהו מכל הלמדנויות האחרות. זה לא, רב חיים השפיע על, על כל הפוסקים האלה גם כן. זה לא, שלא בהכרח שהם הולכים בדרכו, אבל הוא, גם הוא נמצא אצלהם. זה לא, למדנות זה מושג שנוצר מעבודה של הרבה אנשים. זה לא, הרב חיים יש לו חלק מאוד חשוב פה, גם שימון יש לו חלק חשוב פה. להרבה גדולי ראשי הישיבות, יש פה הרבה, תרומות רבות, אבל בסוף בסוף, כל אחד משתמש בהרבה כלים למדניים, במילונים שלו, בצורות שלו, בניואנסים שלו, אבל ברור שהוא לא מנותק מכל מה שעשה לפניו. לכן אני מבחינתי מה שחשוב, שאתה עושה למדנות ואחרי זה פוסק. איזה למדנות אתה עושה בדיוק? כל אחד ולמדנותו שלו. אין למדנות אחת נכונה דווקא.
הרב, כל המהלך של הרב הוא מאוד הגיוני, יש רק משהו אחד שאני כנראה לא קולט. כשאני לוקח איזושהי סוגיה ולומד אותה מעל לסתף, זאת אומרת, מתחיל מהמשנה עד הגמרא ומגיע להלכה. אז יש לי בסוף פסיקה. יש פשוט פסיקה של הלכה, אוקיי? אז כשהרב אומר, אני צריך להגיע לפסיקה, זה פסיקה שלי עצמי, או שאני צריך להגיע עד לאיך ש... עד שהוחלט ההלכה.
שלי עצמי, אבל אני מקדים את המאוחר.
זאת אומרת, גם אם אני לא מסכים עם ההלכה, איך שהיא נפסקה, זה מה שחשוב, זה מה שאני חושב.
אין דבר כזה ההלכה שנפסקה, זה בדיוק הטעות. אין דבר כזה, אין דבר כזה, ההלכה לא נפסקה. נפסקה אגב תרתי משמע. היא לא נפסקה, זאת אומרת, היא ממשיכה.
היא לא הפסיקה.
אני אגיע לזה בשיעורים הבאים, בסדר? זה נושא שאני אדבר עליו בהרחבה.
אז מה שהרב אומר בעצם זה, זאת אומרת, אני צריך להגיע עד למה שלי נראה הגיוני, לי אישית.
נכון.
אבל הרב מדבר על אנשים קטנים כמונו, או שעל...
אני מדבר על אנשים שמיצו את הפוטנציאל שלהם, בלי קשר לשאלה מהו הפוטנציאל הזה. זאת אומרת, אתה לא צריך להיות משה רבנו, ולא רב מוישה פיינשטיין, ולא רבי עקיבא, אתה צריך להיות זושה. כמו הסיפור החסידי הידוע, כן? זאת אומרת, רב זושה, מהניפולי, הוא אמר שכשהוא הגיע לשמיים, לא ישאלו אותו למה הוא לא היה מוישה רבנו. ישאלו אותו למה הוא לא היה זושה. אני חושב שבהקשר של הפסיקה, בן אדם שיכול לפסוק באופן אוטונומי, לפסוק לעצמו, בסדר ראשון, ולא להסתמך על אחרים, זה בן אדם שהוא כבר זושה. הוא לא צריך להיות משה רבנו. אבל זו שהוא כן צריך להיות. ואתה צריך להיות מישהו שכבר את הפוטנציאל שלך גיבשת או מיצית. הגעת למה שאתה, הדרך שאתה רואה את הדברים. ברגע שהגעת לשם אתה יכול לפסוק לעצמך. למרות שאתה... יש פוסקים שיותר גדולים ממך ואולי הם יותר צודקים. אבל על זה עוד נדבר, אני עוד אדבר על כל זה.
אבל הדרך שלי נראית הכי הגיונית. זה לא דרך שאני המצאתי או המצאתי. אני פשוט למדתי את כל הדעות, ואני צריך להתחבר לאחת מהן, נכון?
אין בעיה, אז תתחבר, ואם אתה לא מתחבר לאף אחד...
לא, אני שואל, האם זה זה?
אני אומר, אם אתה לא מתחבר לאף אחד, אתה יכול להמציא דרך משלך, גם מותר. אתה לא חייב להיות אחר מכולם. מותר לך להזדהות עם מישהו מקודמך. אתה לא חייב להזדהות. אם אתה חושב אחרת, בסדר גמור, תפסוק מה שאתה חושב.
אבל זה...
בסדר, אני אדבר על זה עוד, אנחנו מקדימים את
המחור. לא, כי אני פשוט חושב, אם אנחנו כולנו נלך על חיית התיאוריה הזאת, יהיה כאוס מוחלט.
כשאני אדבר על זה, אז נגיע לשם. הכאוס המוחלט זה מה שיש היום. אבל אני אדבר על זה. מה שאני רוצה רק לומר, זה שמאחורי הלכות דרבנן, אני חוזר עכשיו למהלך שלנו, מאחורי הלכות דרבנן, כיוון שאין מהות, אין מבנה, אז כל הלמדנות הזאת שאנחנו, זאת אומרת, לא רק שהלכות הרבנן זה מכשיר מצווה ומצוות דאורייתא זה מצווה ממש ללמוד. עכשיו אני מדבר על צורת הלימוד. צורת הלימוד של הלכות דאורייתא זה לימוד עיוני שמנסה לחשוף את המבנים התיאורטיים. צורת הלימוד של הלכות דרבנן זה פשוט להבין מה רבנן אמרו, זה הכל. לא הפשטות, לא ניתוחים אנליטיים ולא שום דבר כזה, כי אין את הניתוחים, הניתוחים האנליטיים זה המצאות יחס להלכות דרבנן, זה לא באמת חושף את מה שנמצא מאחורי ההלכות האלה. נפקא מינה נוספת, למשל במצוות דאורייתא, אז כמו שאמרתי קודם, אני בעד הכרעה אוטונומית. זאת אומרת, לעשות אנליזה של הסוגיה, להגיע למסקנות, להבין את הדעות השונות, אבל בסוף בסוף להגיע למסקנה שלי. בהלכות יש ערך של אוטונומיה, וגם על זה אני עוד אדבר, אני קצת מקדים את המאוחר פה. אבל בהלכות דרבנן, אני לא חושב שיש ערך של אוטונומיה. כי בהלכות דרבנן, הלימוד הוא לימוד פשוט כדי לדעת מה רבנן אמרו. עכשיו נגיד שיש מחלוקת בין המשנה ברורה לערוך השולחן, בהלכה דרבנן כלשהי. עכשיו, באופן עקרוני, אם זה היה בהלכה דאורייתא, הייתי מנסה להבין מה הוא אומר, אבל בסוף מגיע למסקנה מה אני חושב. וזה מה שאני גם אמור לעשות. אבל בהלכה דרבנן, מה זה משנה? אני מניח שמה שהמשנה ברורה אמר, הוא פרשנות אפשרית למה שרבנן אמרו. וגם הערוך השולחן זה אפשרי. ואני עצמי בטח לא יותר חכם משניהם, ולכן אני לא סביר שאני יותר אצדק משניהם. אלא מה? יש ערך של אוטונומיה. הערך של האוטונומיה פירושו להבין מה, איך אני עצמי תופס את הסוגיה התורנית הזאת. אבל בהלכה דרבנן אין לזה. אתה בסך הכל צריך לא עבור עלות אסור. אם תעשה את מה שהמשנה ברורה אומר, לא עברת עלות אסור. הכל בסדר. זה הכל מסודר. אין את הערך הזה של ללמוד ולשקוע ולהגיע למסקנה שלי ולפעול כמו המסקנה שלי. כי זה, הערך הזה קיים במקום שבו כשאני לומד ומגבש עמדה ומגיע למסקנה שלי, זה מבחינתי ההידבקות שלי ברצון השם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לפי תפיסתי. ולכן אני צריך לפעול באופן שאני תופס את רצון השם, כי זה ההידבקות בקדוש ברוך הוא. אבל בלא תסור, בהלכות דרבנן, זה לא דבקות בקדוש ברוך הוא. אני צריך פשוט לעשות את מה שהם אמרו, כדי לא למרוד בהם, כדי לקיים את לא תסור. בסדר, אז אם אני מאמץ את זה, אני אלמד משנה ברורה, אני אבין את מה שהוא אומר, ואני אקיים את ההלכות דרבנן. אין לי שום בעיה ללמוד ספרי קיטורים, ולפסוק מתוכם בהלכות דרבנן. בהלכות דאורייתא יש לי בעיה גדולה עם זה. הפסיקה צריכה להיות אוטונומיה.
הרב, אולי לא תסור, זה לא רק סתם לציית להם ותשמור על סמכותם, אלא אנחנו מתייחסים אליהם בכבוד. אם אנחנו מתייחסים בכבוד לאומנים גדולים, והם מפרשים אותם לאורך עשרות ומאות שנים, אז למה שלא נחשוב שיש משמעות גדולה להבנת כוונתם העמוקה של חז"ל, וכמו שמה הרב אמר.
הם עצמם אומרים שאין. למה
להמציא
משמעויות? הם עצמם אומרים שזה גזרה עטו בשר בחלב. העוף בחלב. אז אני צריך למצוא קונסטרוקציות שעומדות מאחורי איסור עוף בחלב? אין. כל השאלה זה איפה יש חשש ואיפה אין חשש.
אבל הם אמרו, ואני מפרש אותם מה שאני רוצה, זה לא, זה שהם אמרו, הרב כבר אמר קודם כל כך שאנחנו יכולים לחלוק על הרמב״ם, ורב חיים יכול לחלוק, להגיד עם כל הכבוד, אתה אמרת, ואני הבנתי אותך אחר.
לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה. ברגע שההלכות דרבנן, אתה אמור לקיים את מה שהם קבעו, אז אתה צריך להבין מה הם קבעו. מה זאת אומרת? אז להבין מה הם קבעו, בסדר גמור, אני לא בטוח שהמשנה ברורה הבין נכון, אבל הוא לפחות הבין לגיטימי, ואם אני אבין אחרת, לא בטוח שאני מבין יותר טוב. אז בדאורייתא, גם אם אני לא מבין יותר טוב, יש ערך לפעול באופן אוטונומי, אבל בדרבנן אין תוכן להבנה כזאת או הבנה אחרת, אני צריך לראות שאני במסגרת, שאני לא עובר על לא תסור, אז שם לא אכפת לי לקיים, ללמוד ספר קיצורים ולפעול על פיו. זה לא, לא, לא אמור להטריד אותי הדבר הזה.
טוב, אבל כל זה בהנחה שאפשר לחלק באמת בין דיני דרבנן לדיני דאורייתא בצורה חקית, בלימוד.
נכון.
אבל ב...
זה אמרתי באחת, מישהו שאל אותי בפעם הקודמת או לפני הקודמת, אז שתי הערות. הערה ראשונה, יש כמובן את ההלכות דרבנן מהסוג השני, שיש מאחורי מהות. שם בהחלט יש מקום לנסות ולחשוב על קונסטרוקציות, למרות שצריך להיות זהירים, בגלל שאם כל הכבוד לרבנן הם היו בני אדם. ולבנות מגדלים מופשטים מדי, שלא סביר שבאמת זה מה שעמד בבסיס העניין, אז אצל הקדוש ברוך הוא ובתורה ניחא. אבל אצל בני אדם, אני הייתי מטיל ספק עד כמה
פעמים. אבל עדיין לא שמנו את האצבע על מה הוא בדיוק דרבנן, בדיוק דאורייתא, כי שוב אני חושב, נגיד סתם אני פותח את גמרת מגילה, אוקיי? שדנה על פורים. אז מה זה? זה דאורייתא? זה דרבנן?
פורים זה דרבנן, אבל דרבנן מהסוג השני.
נכון, דרבנן מהסוג השני, זה כמו
פורים בחנוכה.
זה לא עוף בחלב. זה לא עוף בחלב, הבנתי, זה כאילו, זה תורה וגברה, נכון?
מה שאמרתי עכשיו, זה דרבנן מהסוג השני, זאת הערה אחת. הערה שנייה,
אבל מה, אבל שם, אבל באמת שם כשאני לומד את הגמרא הזאת, אני בונה מגדלים, אני כאילו, אני...
אני אומר שאני לא חושב שאתה צודק אם אתה בונה מגדלים שם.
למה? כי זה פחות...
אין מגדלים.
יש לזה פחות ערך מגמרא אחרת?
כי אין מגדלים, אין. זה לא יותר מגמרא אחרת, זה נושא. זה לא עדיפות של גמרא כזאת הגמרא. הנושא הוא נושא דרבנני. נושא דרבנני זה בני אדם. בני אדם חשבו, הגיעו למסקנות מסוימות, כל בסדר, מה שיש, אבל, יש.
כן, אבל הבני אדם האלה, כשהם דנים בגמרא אחרת על נושא אחר, הם עדיין בני אדם.
ברור, אבל
כשהם... אז למה זה יותר חשוב?
ביתה, אז המבנה שאותו הם מנסים לחשוף הוא מבנה קיים, זה מבנה שהקדוש ברוך הוא עשה. אז יש שם מבנה. אם הם קלעו למבנה הנכון או לא, זאת שאלה אחרת, לא בהכרח הם קלעו. אבל יש להם סמכות, אז אנחנו בכל זאת מסתבכים עליהם. אבל בהלכות דרבנן אין מבנה. אין, לא קיים, לא שאולי טעית במבנה. אין.
הרב, אין מבנה למדני, אני צריך לדייק עם זה. אולי זאת הטעות כאן שאין מבנה למדני, אבל יש מבנה של חשבונות ושל לימוד ושל...
בוודאי, יכול ללמוד, ולמילתא, הכל נכון. אבל
נכון.
אנחנו לעשות את זה בדרך שאנחנו עושים בהלכות דאורייתא, דרך קונסטרוקציות תיאורטיות מופשטות. אלא אתה צריך לראות איפה יש חשש שיגיע לאכול בשר בחלב ואיפה אין חשש, זה הכל. הקריטריונים הם קריטריונים בלבטיים.
נכון.
ועל הערה נוספת, מה שאליה בעיר קודם זה לגמרי נכון, לא תמיד אפשר, הרבה פעמים, קשה לשים קו חד מתי אתה לומד הלכה דרבנן, מתי אתה לומד הלכה דאורייתא. יש למשל סוגיות שבהן יש ויכוח האם זאת הלכה דרבנן או הלכה דאורייתא. אז לכן ההבחנות שאני עושה כאן ברמה התיאורטית הן נכונות, ברמה הפרקטית הרבה מאוד סוגיות זה לא יהיה ישים, כי בהרבה מאוד סוגיות זה מעורבב, הדרבנן עם הדאורייתא, חלק מהעיון זה בנסות, בדיוק לנסות ולראות איזה מרכיב הוא דאורייתא ואיזה מרכיב הוא דרבנן, או יש מחלוקת אם זה דרבנן או דאורייתא, אז לכן הלימוד של הדאורייתא והדרבנן משולבים. אז צריך לקחת את מה שאני אומר כאן כהבחנה עקרונית, הבחנה מושגית, אבל ברמה הפרקטית, בהרבה סוגיות, לא בכולם, חלק מהסוגיות זה גם פרקטית, אבל ברמה הפרקטית, בהרבה סוגיות, זה עדיין צריך לנתח אותם ולבדוק אותם, ולפחות כדי להפריד את המרכיבים של הדאורייתא והדרבנן. הערה האחרונה שאני עוד רוצה להספיק, כי אני כבר באמת רוצה לסיים עם החלק הזה של ההלכות דרבנן, אז תרשו לי עוד הערה אחת, לגבי ברכת התורה. דיברנו על העניין של ברכת התורה, אז אני רק רוצה לסיים בעניין הזה. הנה, הגמרא בברכות, בדף י' א', הגמרא אומרת, אמר רב הונא למקרא צריך לברך ולמדרש אינו צריך לברך. ורבי אלעזר אמר למקרא ולמדרש צריך לברך, למשנה אינו צריך לברך. ורבי יוחנן אמר, אף למשנה נמי צריך לברך, אבל לתלמוד אינו צריך לברך. ורבא אמר, אף לתלמוד צריך לברך, דאמר רבי חייא בראשי, זימין סגינא וקאימנא, קמי דרב, לתינוי פירקן בספרא דמי רב, הוה מקדים וקמשי ידי ובריך, ומתני לן פירקן, זאת אומרת הוא ברך לפני כן. אז יש פה ויכוח על מה מברכים, על המקרא ודאי צריך, מדרש, יש פה איזשהו ויכוח, מה עם המשנה, על המשנה יש ויכוח, אחרי זה יש ויכוח על הגמרא. בסוף פוסקים הלכה כמו רבא. ורבא אומר שגם על הגמרא צריך לברך. אבל נראה שהגמרא זה הדבר שהכי פחות צריך לברך עליו. זאת הדעה הכי קיצונית שאומרת שמברכים אפילו על גמרא. לפי שאני הצגתי עד עכשיו, גמרא זה הדבר הראשון שצריך לברך עליו. זה ליבון של הסוגיות, לנסות להבין את הפלפול הזה של הניסיון להבין את התיאוריה שמאחורי הדברים. אז א', תראו, המדרש שמדובר עליו כאן זה מדרש הלכה. זה לא מדרשים על אברהם אבינו לא יודע מה, בכבשן האש. אלא זה מדרשי הלכה. כן, מדרש הוא קרוב למקרא, כמו שרש"י אומר, כגון מחילתא וספרא וספרי, שמדרשי מקראות. אז לא סתם מדרשי מקראות, זה לא מדרש רבא. זה מדרשי הלכה של המקראות. אז זה קודם כל, אז זה לא כל כך סותר את מה שאני אומר. דבר שני, תראו איך רש"י מסביר את רבא. אף לגמרא צריך לברך, אומר רש"י, שהוא עיקר התורה שממנו הוראה יוצאה. גמרא היינו סברת טעמי משנה ותירוצי משניות הסותרות זו את זו וחיסור ומחסרה וכו'. עכשיו פתאום, זה הוא הופך את כל התמונה, כי בגמרא עצמה נראה שהגמרא זה הדבר שהכי פחות צריך לברך עליו, נכון? רק רבא אומר שאפילו הגמרא צריך לברך. זה הדעה הכי מרחיבה של ברכת התורה. אבל פתאום כשרש"י מסביר את זה, מה הוא אומר? שהוא עיקר התורה. אז דווקא הגמרא זה הדבר שהוא כן העיקרי, שעליו כן הכי הרבה צריך לברך. ולכן בעצם נראה שלפחות לפי רש"י, זה לא באמת מסודר על ציר אחד. כשאנחנו פוסקים כמו רבא, כל הציר מתהפך. לא רק שמברכים אפילו על גמרא, אלא מברכים בעיקר על גמרא. זאת שיטת רבא. זאת אומרת, רבא הופך את הציר שלפניו, הוא לא רק מוסיף עוד נדבך, למרות שגמרא זה משהו שולי, גם עליו מברכים. לא, אחרי שרבא אומר שמברכים על גמרא, כל הסיפור מתהפך. ואנחנו בעצם מברכים בדיוק על הלימוד התיאורטי העיוני, ולא על הדברים הפשוטים יותר. נקרא לזה ככה, על המשנה או על הלכה או על, או על דברים מהסוג הזה. לכן בגמרא עצמה נראה מבנה הפוך, אבל המסקנה יכולה להיות כמו שאני אומר. כי בסופו של דבר פוסקים כמו רבא, ועוד פעם אפשר להיכנס פה לשאלה אם ברכת התורה זה ברכת השבח או ברכת המצוות, אבל אני לא חושב שזה קשור. אבל גם אם ברכת התורה זה ברכת השבח, ואולי אפילו בדווקא, אם ברכת התורה היא ברכת השבח, השבח הוא על זה שקיבלנו תורה. אז לכן יש מקום לדון מה, על מה ראוי לשבח. מה זה התורה שאתה קיבלנו שעליה אנחנו משבחים? דיברתי על זה שנשים חייבות בברכת התורה, דיברתי על זה, בשיעור הקודם דיברתי על זה. שזה ברכת השבח, בעצם אנחנו מברכים. על מה מברכים? על הגמרא. שהגמרא זה בעצם עיקר התורה, ושמשם גם הוראה יוצאה, אבל עוד פעם, לא בגלל שזה חשוב כדי לפסוק הלכה, אלא בגלל שגם ההלכה אינה אלא המסקנות של הלימוד של הגמרא, או הלימוד העיוני. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אבל הסוק יש מייטה, אליבא דהלכתא, כך שבסוף נדמה לי שגם בגמרא עצמה, אני חושב שנדמה לי אפילו למעשה, לא הייתי מברך ברכת התורה על הלכות דרבנן. רק על הלכות דאורייתא. הלכות דרבנן הם לא תורה לדעתי. לא תורה ולא קיבלנו אותה מהקדוש ברוך הוא. לברך את הקדוש ברוך הוא ברכת השבח, על זה שהוא נתן לנו תורה על הלכות דרבנן, מה פתאום? זו לא תורה שהוא נתן לנו. התורה של חובה לציית לחכמים זה תורה שהוא נתן לנו. הדין שלא תסור הוא כמובן דין תורה. כי שם הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לציית לחכמים. אז להבין את גדרי לא תסור זה ודאי לימוד תורה. אבל לדון בגדרי עוף בחלב לא. זה מכשיר מצווה, צריך לדעת, כדי לדעת מה לעשות. אבל על זה לא נכון לברך ברכת התורה לדעתי. אוקיי, אני עוצר כאן, פה סיימנו את העניין של מצוות דרבנן. ומהשלב הבא אנחנו מתחילים כבר להיכנס ממש לעובי הקורה, להתחיל פסיקה מסדר ראשון, מסדר שני, שאלות שעלו כאן גם כן, לפסוק אוטונומית או לא אוטונומית. אז על זה...
שאלות שלך, הרב?
כן.
אני גם עוקב אחרי הסדרה שהרב מעביר בימים אלה למחלוקת ואמת, ואני חושב שזה מאוד קשור, שתי הסדרות הן קשורות. אבל הרב אמר פה היום איזו מילה שקצת לא הסתדרה לי עם הסדרה השנייה, שהרב אומר שיש בעצם לפוסקים או לראשונים או לאחרונים אינטואיציה, אוקיי? עכשיו אני הבנתי מהסדרה השנייה שאין דבר כזה אינטואיציה באמת אצל הראשונים, זה הכל מגיע ממסורת ואיך שבן אדם קיבל את הרעיונות שלו.
ממש לא.
הרב אמר בהתחלה של התנאים לשמעון.
אמרתי שככל שאתה יותר מוקדם בהשתלשלות, אני חושב שיש יותר אינטואיציה יותר חזקה. קטעתי זה גם בשתי עגלות. ובגלל שהאינטואיציה שלנו פחות חזקה, אנחנו נזקקים לכלים אנליטיים יותר מפותחים. כמו שעיוור מפתח את השמיעה יותר, כי אין לו את העיניים. הוא צריך שמיעה יותר עם רזולוציה יותר גבוהה, שמיעה יותר טובה. אבל בסוף בסוף ברור שכשיש חילוקי דעות ואנחנו צריכים לקבל החלטות, זה נעשה באינטואיציה, מה זאת אומרת? ברור שכן.
אבל שוב, אני לא מדבר עלינו, לא מדבר על הדור שלנו. אני מדבר על הדור של המשנה ושל הגמרא.
לא דורות.
יאללה, הם לא פעלו לפי אינטואיציה, הם פעלו לפי...
אתה מדבר על השלב הראשון, מה שאמר...
כן, כן, כן.
הרב הסביר של שמעון הצדיק. הרב הסביר עם שמעון הצדיק שלפני זה.
נכון, נכון.
נחינמי.
אבל שם זה לא אינטואיציה, לא?
אבל אמרתי בסוף שזה היה... הייתה להם אשליה של צינור חלול. אבל האמת ששום צינור הוא לא חלול. אפילו רבי אליעזר.
בסדר. כן, 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 נכון, נכון, אבל בסדר, כי בגלל שכל אחד קיבל מסר.
כן, היום כשאני מסתכל עליהם, אז מבחינתי כן הייתה להם אינטואיציה, והם אמרו דברים מתוך האינטואיציה שלהם. זה שהם עצמם חיו בתוך אתוס כזה שהם צינור חלול, הם היו נאיבים.
אה, בגלל שזה קיבל את הגוון הפרסונלי שלהם, אז זה כבר סוג של אינטואיציה.
ברור. הם באות כל המחלוקות. שאני חושב ככה, ואתה חושב ככה. טוב, אז אני קצת עוד אדבר על זה, גם בסדרה הזאת.
אוקיי.
אם אפשר, שאלה הרב, שאלה לא קשורה לסדרה.
אוקיי.
מרב, יכול להגיד לי לגבי מרב חולין בחסקה קמייטה, שמה היא אומרת שלגבי, שמה, אם אין ספק מוציא מידי ודאי, בדף יוד. אין ספק מוציא מידי ודאי עם ה... הרי קבע לפניך, זה גם אומרת, אבל יש לכאורה, יש לו איתראה, החסקה איתראה, וזה גם אומרת שבהמה גם כן איתראה לחסקה.
אם זה בפרטים של הסוגיה, אז אין טעם, צריך להיכנס שם לסוגיה. שלח, תעלה בשוט של האתר, אני אנסה להתייחס.
לא, כאילו, רק כדי להבין אם הרב יש לו שם הרעיון, הגמרא אומרת בעצם, כאילו, בהמה איתראה, אבל סכין איתראה, ובהמה לא איתראה. ואז זה בשני גופים, כאילו. החזקה היא
התארה בשני גופים. החזקה היא בהמה בעינן, למרות שהסכין איתרה.
כן, וזה הבדל מאשר אם זה לגופו של הטובל, שם איתראה.
אוקיי.
אז כאילו, מה לכאורה זה אותו דבר? מה זה משנה? אני גורר לזה, אבל...
כל המושג של חזקה הוא מושג פורמלי. הוא לא
באמת
מבררת. אז זה הגדרה פורמלית. זה כמו אם חזקת האם מועילה לבת או לא מועילה לבת. יש מחלוקת, כן, בין ראשונים וסתירה בגמרות וכולי, ואפילו סתירה בתוך השמייטה בעניין הזה. אם חזקת האם מועילה לבת או לא, כן, אם האם בחזקת כשרות, והבת שנולדה לה, אז היא גם בחזקת כשרות. עכשיו, מה הקשר? הרי אם האם נבעלה למישהו פסול, אז הבת פסולה, גם אם האמא הייתה כשרה. אבל חזקת האם, לפי שיטות מסוימות, מועילה לבת. זו אמירה פורמלית בדיני חזקות. לא ברור באמת.
כן, זה הנהגה, כבר איזה הנהגה. אבל...
אם זה בתרי גופי, אז אנחנו לא נותנים לחזקה להתרועע. אני
מסביר. תודה רבה. תודה רבה.
אוקיי. זהו, אז להתראות, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.